שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין ח' במסכת שבת, נתחיל בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 25 דקות. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת חנה ובנימין בן טבוס, זיכרונם לברכה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, זמן ייכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשיעורי הוצאה, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו ממשיכים לעסוק בשיעורי הוצאה של משקים. כלומר, נזכיר, אם אני מוציא מרשות לרשות כמה טיפות של מים, לכמה טיפות של מים אין שום משמעות, אין לזה שום שימוש, לכן זה נחשב לא חשוב, ואני פטור. אני רק חייב על הוצאה אם אני מוציא כמות כזאת שיש לאיזושהי חשיבות, שיש לאיזשהו שימוש, ואנחנו בודקים כל מיני משקאות, ובודקים מה הכמות המינימלית שבכמות כזאת יש למשקה הזה חשיבות וחייבים על ההוצאה. זה הנושא של החלק הראשון, ונזכיר שאתמול אמרנו שבכל ברירת המחדל במשקים זה שהשיעור הוא רביעית, בערך חצי כוס פלסטיק, אבל ראינו שיש כמה יוצאי דופן, אבל ראינו שהמשנה הביאה חמישה יוצאי דופן, שזה יין, חלב, דבש, שמן ומים. אתמול דיברנו על ארבעת הראשונים, היום עוד מעט נדבר על האחרון, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון הוא לא לפי סדר הגמרא, אלא מובא כחלק משאלה שעוד מעט נראה בסעיף השני, וזה מה עושים כשהדבר שאותו אני מוציא, יש לו כמה שימושים, ואם נלך לפי השימוש הראשון, אז השיעור שלו יהיה X, אבל אם נלך לפי השימוש השני, אז השיעור שלו הוא קטן מ-X או גדול מ-X, לפי מה הולכים. אז אומרת הגמרא, יש לנו שני כללים בזה, שכיח גובר על לא שכיח, וחמור גובר על קל. מה הכוונה? אז קודם כל אני בודק איזה מהשימושים שכיח ואיזה לא. עכשיו, כשאנחנו אומרים מה שכיח ומה לא, זה לא שאנחנו משווים בין שני השימושים, אלא בודקים כל שימוש בתוך התחום שלו. מה הכוונה? נבין את זה לפי הדוגמאות. למשל, יין וחלב, לשניהם יש שני שימושים. גם שותים אותם, אבל גם משתמשים בהם לרפואה. כמו שלמדנו אתמול, שהיו מכינים משחת עיניים מרבוב של איזשהו נוזל עם משהו שנקרא קילור, ולנוזל אפשר להשתמש גם ביין, גם בחלב, גם במים, גם בלבן של ביצה. אז לפי איזה מהשימושים נלך? האם לפי השתייה או לפי הכנת הקילור? אומרת הגמרא, צריך לבדוק איזה מהשימושים הוא שכיח. עכשיו, כאמור, אנחנו לא משווים בין שני השימושים, כי אז התוצאה היא ברורה, שברור שאנשים יותר שותים יין וחלב מאשר עושים בהם תרופה לעיניים. אלא מה שאנחנו שואלים זה בתוך כל תחום, האם זה השימוש השכיח? כלומר, בתוך התחום של שתייה, האם מתוך כל הדברים שאנשים שותים בעולם, האם שתיית יין וחלב זה דבר שכיח? אז ודאי שהתשובה היא כן. לעומת זאת, בתוך התחום של הכנת קילור לעיניים, האם בתוך התחום הזה יין וחלב זה שכיח? אומרת הגמרא, שלא. וממילא, כיוון שלשתייה זה שכיח, פועה זה לא, אז השתייה גוברת, כי השכיח גובר על הלא שכיח. ולכן, כמו שבאמת אמרנו אתמול, השיעור של יין וחלב הולך לפי שתייה. ביין זה רוב הרביעית, בחלב זה כדי גמיעה, ולא לפי קילור, שזה שיעור קטן יותר, ושימו לב שהשכיח גובר אפילו שזה בעצם יוצר כולה, כלומר שיעור גדול יותר. בכל אופן, זה הכלל הראשון, שכיח גובר על הלא שכיח. הכלל השני זה שאם שני השימושים שכיחים, אז הולכים לחומרה. והדוגמה לזה זה בדבש, שבדבש משתמשים גם להכיל ואז השיעור צריך להיות רביעית, אבל גם לרפואה, כדי לשים על הקטית, על הפצע, כמו שראינו אתמול, ואז השיעור הרבה יותר קטן. וכאן, בתוך כל אחד מהתחומים, שני התחומים הם שכיחים. כלומר, בתוך התחום של אכילה, דבש זה שכיח, ובתוך התחום של ריפוי פצעים, גם שם דבש זה שכיח. וממילא, כיוון ששניהם שכיחים, אז הולכים לחומרה, ובוחרים את השיעור הקטן יותר, כלומר, קטן יותר, ולכן השיעור בדבש, כמו שאמרנו אתמול, זה כדי לתת על הקטית. אז אלה שני הכללים. שוב, שכיח גובר על לא שכיח, גם לכולה. אם שניהם שכיחים, אז החמור גובר. עד כאן הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני נחזור חזרה לתחילת הלימוד בשורה השביעית, וזה מה השיעור של מים. אומרת המשנה, השיעור של מים זה לא רביעית, אלא הרבה פחות מזה, כדי להכין את המשחה עם הקילור. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה שואלת הגמרא, הרי למים יש שני שימושים, גם לשים בקילור, אבל גם לשתות. והרי למדנו בסעיף הקודם שכשיש שני שימושים, אז בודקים בתוך כל תחום עד כמה הוא שכיח. והרי בתחום של השתייה, ודאי שמים זה שכיח. לעומת זאת, בתחום של הקילור, לכאורה הוא לא שכיח, כי אפשר להשתמש בהרבה חומרים אחרים, בחלב, בלבן של ביצה, ביין, אז למה מחמירים כאן ובמים הולכים לפי הקילור, ולא מקלים לפי השימוש השכיח, והולכים לפי שתייה, שזה שיעור הרבה יותר גדול, רביעית. זו הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, הנחת היסוד שלך לא נכונה, כי באמת מים זה כן שכיח בקילור. מתי זה שכיח? שני הסברים. אביי אומר שבאמת באופן כללי זה לא שכיח, כי אנשים עושים חלב או יין אפילו, וכאן מדובר בגליל, שהם היו עניים, והם לא השתמשו בחומרים אחרים, אלא במים, ולכן אצלם זה שכיח, אבל באמת מקומות אחרים שלא משתמשים בזה כל כך, אז במים נלך לפי שתייה, והשיעור יהיה רביעית, זה אביי. רב לעומת זאת אומר, מים בקילור זה שכיח בכל המקומות. למה? כי כשעושים עם חלב או עם משהו אחר, זה משאיר איזשהו גלד לא נעים. לעומת זאת עם מים זה הכי טוב. לכן דווקא הרוב משתמשים במים, זה שכיח, ולכן את השיעור הוצאה של מים מחמירים וקובעים לפי הקילור ולא לפי שתייה. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה באמצע עמוד א', וזה שהמשנה ממשיכה ואומרת שבשאר המשקאות השיעור הוא רביעית, כמו שאמרנו, וברייתא מביאה דוגמה לשאר המשקאות, וזה דם, שהשיעור של הוצאת דם זה רביעית, אבל אומרת הברייתא, יש לזה שני יוצאי דופן, בשני סוגי דמים מסוימים, שאצלם יש שימוש לדם גם בפחות מרביעית, וממילא צריך להחמיר, והשיעור יהיה קטן יותר. במה מדובר? אז רבי שמעון בן אלעזר מביא יוצא דופן אחד, וזה דם של תרנגולת בר, שמשתמשים בזה בשביל לשים על העין כשיש בעין ברכית, שזה איזושהי בעיה חיצונית על פני עין, ורשבג מביא עוד יוצא דופן, וזה דם של קושטינה, שזה חפרפרת, שגם את זה שמים על העין, אבל בשביל בעיה פנימית, לא בשביל בעיה חיצונית. עד כאן הסעיף השלישי לגבי דם. הנושא של הסעיף הרביעי זה מוציאיהם או מצניעיהם, נסביר עוד רגע, ובשביל לפשט אותו, נחלק אותו לארבעה שלבים. השלב הראשון זה מחלוקת שמובאת גם במשנה ומפורשת יותר בברייתא, וזה האם המשנה מדברת על סתם אדם או על מי שמצניע. מה הכוונה? בואו נדבר רגע על מים. אמרנו שבמים יש שני שימושים, לשתייה ולשים בקילור. אם היינו הולכים לפי שתייה, אז השיעור היה רביעית, אבל אנחנו מחמירים כי יש כאלה שעושים עם זה קילור, ולכן הולכים לפי השיעור הקטן יותר של קילור. ועכשיו השאלה היא, על מי המשנה מדברת? האם מדברת לסתם אדם או לאדם שבאמת שם אצלו בארון כמות כזו של מים, ובזה הוא מראה שמבחינתו זה כמות חשובה? בזה יש מחלוקת רבי שמעון וחכמים. רבי שמעון אומר שכל השיעורים היוצאי דופן, כלומר השיעורים שהם קטנים מרביעית, זה דווקא למצניעיהם, כלומר דווקא לבן אדם שבאמת יש לו בארון בקבוקון קטן כזה של מים. זה מראה שמבחינתו זה כמות חשובה, כי הנה עובדה שיש כאלה שעושים זה קילו, ולכן רק הוא יהיה חייב. אבל סתם אדם שלא מצניע, הוא באמת חייב רק על רביעית, ולא בכמות קטנה של קילו. זה רבי שמעון. חכמים לעומת זאת מחמירים יותר, ואומרים שהשיעורים הקטנים שהזכרנו הם לכולם, לאו דווקא למי שמצניע, ואילו מי שכן מצניע, כלומר שומר בבית איזושהי כמות של חומר, אצלו אנחנו מחמירים אפילו יותר, ואפילו אם הוא מצניע כלשהו, יש לו איזה בקבוקון קטנצ'יק של מים, שמבחינתו זה מראה שזה חשוב, אז אם הוא יוציא כמות כזו, אפילו שזה קטן מהשיעור של קילו, הוא יהיה חייב. זו דעת חכמים. אז שוב, לפי רבי שמעון, סתם אדם, השיעור שלו זה ברביעית, ורק אדם שמצניע בפועל כמות קטנה יותר, אז הולכים לפי השיעורים שהזכרנו, אבל לא פחות מזה. תנא קמא מחמיר ואומר, אצל סתם אדם הולכים לפי השיעורים שהזכרנו, ולא ברביעית, ואילו אדם שמצניע, אצלו מחמירים עוד יותר, ואפילו כלשהו לפי הכמות שהוא באופן אישי מצניע. עד כאן השלב הראשון, המחלוקת. שלב שני, שזה המשך של אותו עניין, זה תזכורת ממשהו שראינו לפני יומיים בעין וב עמוד א' למעלה, וזה שיוצא שבין הרבי שמעון ובין התנא קמא, יש הבדל בין סתם אדם לבין אדם שמצניע. כלומר, בשניהם אנחנו מחמירים יותר באדם שמצניע. לפי רבי שמעון מחמירים שולחים לפי השיעורים הקטנים, לפי תנא קמא מחמירים אפילו בכלשהו, בכל אופן לפי שניהם מחמירים יותר. ועכשיו עולה השאלה, מה קורה אם אני מצניע משהו, ובא מישהו שהוא מבחינתו לא מצניע כאלה דברים, אבל הוא הוציא את מה שאני הצנעתי? האם הולכים לפי המצניע, ואז זה שהוציא יהיה חייב אפילו שהוא באופן אישי לא מצניע כאלה כמויות, או שהולכים לפי המוציא, וכיוון שהוא מבחינתו לא מצניע כאלה כמויות, הוא לא יהיה חייב. ובשאלה הזאת, רבי שמעון וחכמים דווקא מאחדים כוחות, ולפי שניהם הולכים לפי המוציא ולא לפי המצניע, אבל רבי שמעון בן אלעזר מחמיר ואומר שכן הולכים לפי המצניע, ולדעתו מחמירים אפילו בכלשהו, כמו חכמים, וממילא, אפילו אם הצנעתי כמות כלשהי של מים, ובא מישהו אחר שמבחינתו לא מצניע כאלה דברים, והוציא, הוא יהיה חייב. עד כאן השלב השני. אז בואו נזכיר, בשלב הראשון ראינו את מחלוקת רבי שמעון וחכמים, מה הדין של סתם אדם ומה הדין של מי שמצניע, כשלפי שניהם מחמירים במי שמצניע. בשלב השני ראינו שרבי שמעון בן אלעזר מחמיר אפילו יותר מחכמים, ומחמיר גם על אדם אחר שיוציא את מה שאני הצנעתי. ועכשיו לשלב השלישי. השלב השלישי עוסק בניסוח של הברייתא. אמרנו שמחלוקת רבי שמעון וחכמים מופיעה בברייתא אצלנו, אבל נשים לב שהניסוח של חכמים בברייתא הוא קצת מוזר. מה הניסוח? כתוב, במה דברים אמורים שיש את כל השיעורים הקטנים שהזכרנו, זה במוציא. אבל במצניע, שם השיעור כלשהו. אז עד עכשיו הבנו שהכוונה היא שמי שרק מוציא בלי שהוא הצניע לפני זה, אז הוא חייב לפי השיעורים שהזכרנו. אבל במצניע, כלומר מי שהצניע ורק אחרי זה הוציא, אז השיעור שלו הוא כלשהו, אבל הגמרא לא אוהבת את הניסוח הזה. היא אומרת, אם ככה צריך להיות כתוב, אבל במצניע ומוציא, אז זה כלשהו. למה כתוב רק אבל במצניע? הרי אחרי שהוא מצניע הוא צריך גם להוציא, אחרת הוא לא עשה שום דבר. לכן אומרת הגמרא שהניסוח הזה בא לרמוז שהדעה כאן היא לא דעת חכמים שדיברנו עליה עד עכשיו, אלא היא בעצם דעת רבי שמעון בן אלעזר, שמחייב בכלשהו לא רק אם אני הצנעתי ואני הוצאתי אחרי זה את הכלשהו, אלא גם אם אני הצנעתי כלשהו ומישהו אחר הוציא את זה, אפילו שהוא עצמו לא מצניע כמויות כאלו, הוא יהיה חייב. ואז הניסוח של הברית המובן, למה כתוב אבל במצניע ולא כתוב אבל במצניע ומוציא? כי זה בא לומר שאפילו אם אני רק הצנעתי ולא הוצאתי, ומישהו אחר הוציא, אז השיעור של אותו מישהו אחר הוא כלשהו. זה הסבר לברייתא. הדוגמה שגמרא מביאה זה לאיזשהו בעל מלאכה שאומר לתלמיד שלו להוציא משהו, ועד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי זה שגם המשנה וגם הברייתא מסיימות שהשיעור של מי שופכים, כלומר מים שרוחים שאין להם שום שימוש אחר, הוא רביעית. עכשיו שואלת הגמרא, למה חייבים על הוצאת מי שופכים? איזה שימוש יש להם? אפילו שיש רביעית, עונה הגמרא, אפשר להשתמש בהם בשביל לגבל טיט, כמו שמכינים שפכטל, שזה אנשים לא עושים בפחות מרביעית. עכשיו זה שואלת הגמרא, רגע, אם אתה אומר שבעצם יש לזה שימוש של גיבול טיט, אז השיעור צריך להיות אפילו יותר קטן, כי הרי השיעור של מי שמוציא טיט הוא עוד יותר קטן מזה. מה השיעור של טיט? לצורפים יש תנור שבו הם צורפים את הכלים שלהם, והם צריכים להכניס כל הזמן אוויר לתוך התנור, אז הם מחברים איזשהו מפוח, סוג של משאבה, לחור קטן בצד התנור, ובשביל להדק את המשאבה לתוך החור, הם היו שמים קצת טיט מסביב לחור. זו כמות מאוד קטנה, וזה השיעור של מי שמוציא טיט, וזה קטן יותר מרביעית. אז למה אתה אומר במי שופכים, כלומר במים שרוחים, שהשיעור הוא רביעית, אם אפשר להשתמש בזה למשהו אפילו יותר קטן, וזה לגבל טיט בכמות כזו, עונה הגמרא, לא משתמשים במים לכמות כזו. כלומר, אם יש לי כבר טיט מוכן, אז באמת אני משתמש בכמות קטנה כזאת של טיט בשביל לסתום את החור או בתנור. לכן בטיט מוכן, זה באמת נחשב שיעור חשוב, אבל במים, אף אחד לא ייקח כל כך קצת מים בשביל לגבל טיט בכמות כזאת קטנה. אנשים לא תורכים מפחות מרביעית, לכן במים, לפני שגיבלתי את הטיט, המינימום של המים זה רביעית. זה כמו למשל, שאם יש לי סדק או חור בקיר, אני לא אתרח והכין עכשיו שפכטל בשביל חור אחד קטן, אלא רק שיש לי כמה חורים, אז אני כבר תורח ומכין שפכטל, ואז אחרי שכבר הכנתי, אז כמובן שאני אשתמש בזה גם לחורים מאוד קטנים. אז שוב, השיעור של מי שופכים, כלומר מים שרוחים, זה רביעית, כי זה הכמות המינימלית שאנשים תורכים בשביל לגבל בזה טיט. רק נעיר בסוגריים שמה שלא ברור כאן בברייתא, זה למה הברייתא אומרת שבזה מודים חכמים לרבי שמעון שזה השיעור. לכאורה זה לא ממש קשור למחלוקת הקודמת שלהם, אלא זה פשוט השיעור של מי שופכים, ולכן לא ממש ברור לי האם להכניס את זה כשלב רביעי בתוך הסעיף הרביעי שעוסק במחלוקת רבי שמעון וחכמים, או שבעצם זה סעיף חמישי בפני עצמו. בכל אופן, הכנסנו את זה כשלב רביעי, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי השיעור של הוצאת מים. בחלק השני אנחנו עוברים למשנה הבאה, שממשיכה להביא עוד רשימה של חומרים, מה שיעור ההוצאה של כל חומר. היום נדבר על חלק מהדברים שבמשנה ועוד דברים שבברייתות, ונחלק את החלק הזה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על חבל וגמי, בסעיף השני נראה ברייתא עם עוד רשימה של דברים, סעיף שלישי נדבר על נייר, סעיף רביעי על קשר מוכסין, וסעיף חמישי על שטר חוב. אז לגבי השיעור המינימלי של חבל וגמי, אומרת המשנה שחבל זה כדי לעשות ממנו ידית לקופה, כלומר לסל, זה המינימום שיש לחבל משמעות. גמי זה סוג של קנה רך שגודל במקומות של מים ואפשר להשתמש בו גם בתור חבל, והשיעור שלו יותר קטן, וזה לעשות ידית לכלים כמו נפה וכברה. שואלת הגמרא למה בחבל לא משתמשים לנפה וכברה, ואז השיעור יהיה יותר קטן, והיא עונה שחבל הוא יותר קשה והוא שורט, ולכן לא משתמשים בו לזה, זה סעיף ראשון. סעיף שני, הגמרא מביאה ברייתא עם ארבעה חומרים שונים, וזה חוצין, שזה העלים של הלולב, שזה עושים גם כן סוג של ידית לכפיפה מצרית, שזה סל. חומר שני זה סיב, שזה סיב שגדל לאורך הגזע של הלולב, והיו לוקחים הרבה מהסיב הזה ודוחסים אותו במין כדור מבולגן לתוך הפייה של קד יין, וכך כשמוזגים את היין זה מסנן את הלכלוך, אז זה השיעור הוצאה שלו, כמה שצריך בשביל לעשות את אותה מסננת. חומר שלישי זה רבב, שזה שמן, שכמו שהיום אם אני מכין עוגה או פשטידה, אני שם קצת שמן בתבנית בשביל שזה לא ידבק מדי, אותו דבר כשרצו לאפות בצק בתנור, היו שמים קצת שמן על הדופן של התנור, אז המינימום שמן שצריך בשביל להדביק היא ספגין קטנה, כלומר סוג של רקיק קטן, זה השיעור של השמן. עכשיו, כמה זה הרקיק הקטן הזה? אז הנפח שלו הוא כמו גרוגרת, והשטח פנים שנוגע בתנור עצמו זה כמו המטבע של סלע, זה החומר השלישי, שמן. החומר הרביעי והאחרון בברייתא זה מוכין, שזה כמו צמר גפן, שהמינימום שלו זה כדי לעשות כדור קטן של צמר גפן בגודל של אגוז. עד כאן הסעיף השני ראינו ברייתא עם ארבעה חומרים. סעיף שלישי, חוזרים למשנה, זה לגבי נייר, ושם המינימום זה כדי לכתוב עליו קשר מוכסין. כלומר, נניח שיש לי סחורה ואני רוצה להיכנס לעיר הגדולה, ובכניסה לעיר יש איזשהו גשר מעל נהר, ובכניסה לגשר יש איזשהו אדם שאני צריך לשלם לו, או להראות לו שיש לי משום איזשהו פטור, ואז הוא נותן לי אישור, הוא כותב שתי אותיות די גדולות על איזשהו דף, ועם האישור הזה אני עובר את הגשר, ובצד השני אני נותן למוכס שהוא יראה ששילמתי או שקיבלתי פטור, ואני יכול להיכנס לעיר. אז אומרת המשנה שהגודל המינימלי של מי שמוציא נייר לרשות הרבים, זה הגודל שצריך בשביל לכתוב את אותם שתי אותיות גדולות, כלומר את הקשר של מוכסין, זה הגודל המינימלי של נייר שיש לו חשיבות. זה במשנה על פי ברייטה, אבל הגמרא מקשה מברייטה אחרת, ששם כתוב שהשיעור של נייר זה לא לעשות שתי אותיות גדולות כמו בקשר של מוכסין, אלא פשוט כדי לכתוב שתי אותיות משמע רגילות כמו בספר תורה, ולזה הגמרא מביאה שני תירוצים. רב ששת מתרץ שגם הברייטה השנייה היא לא התכוונה לשתי אותיות רגילות, אלא לאותיות של קשר של מוכסין, ואין כאן שום סתירה. תירוץ שני מתרץ רבה, שבאמת הברייתא השנייה התכוונה לאותיות קטנות, אבל הרי כשאתה בא לכתוב שתי אותיות קטנות על נייר, אתה לא יכול לכתוב על נייר בדיוק בגודל של שתי אותיות, כי אז הנייר יזוז. אתה צריך שיהיה איזשהו רווח מסביב בשביל להחזיק את הנייר שלא יזוז, ואז אתה כותב באמצע את שתי אותיות. אז יוצא שהגודל נייר שצריך בשביל שתי אותיות קטנות, עם הרווח שמסביב להם, זה בעצם אותו גודל כמו הקשר של מוכסין, ויוצא שגם לפי רבה אין סתירה בין המשנה לברייתא, שתיהן התכוונו לאותו גודל של נייר, רק שהמשנה אמרה את זה על ידי שתי אותיות גדולות, הברייתא אמרה את זה על ידי שתי אותיות קטנות עם רווח מסביב. אלה התירוצים, ועכשיו הגמרא מקשה על התירוץ השני, כלומר על רבה, מברייתא שלישית. הברייתא שלישית מדברת על אדם שמוציא נייר שהיה כתוב עליו פעם משהו, אבל זה נמחק, וזה לא מחיקה של עיפרון שאז אפשר לכתוב שוב, זה מחיקה של דיו, עכשיו הכל שחור, אי אפשר לכתוב שם עוד, אז מה השיעור של אותו נייר? אז אומרת הברייתא, כמו שגם המשנה שלנו אומרת, אם הנייר הזה מספיק גדול בשביל לעשות סוג של פקק לצלוחית של בוסם, אז הוא חייב על זה, כי זה הגודל המינימלי לנייר אפשר לכתוב בו, אבל ממשיכה הברייתא, גם אם הוא קטן מדי מלעשות ממנו כיסוי. אבל ללא כל הנייר שחור, אלא ליד השחור יש איזשהם שוליים שכן אפשר לכתוב שם, אז אם בשוליים יש מקום לכתוב שתי אותיות, אז הוא חייב. עכשיו, מה זה אותם שתי אותיות? לכאורה זה כמו שתי אותיות בברייתא הקודמת, שלפי רב ששת הכוונה היא לשתי אותיות גדולות של קשר של מוכסין, ולפי רבה הכוונה היא לשתי אותיות קטנות עם הרווח שמסביב. ועכשיו אנחנו מגיעים לקושייה. לפי רב ששת, שהגודל המינימלי זה גודל שצריך לשתי אותיות גדולות, אז זה באמת מובן, כי רק אם יהיה מקום בשוליים לשתי אותיות גדולות, אז הוא יהיה חייב. אבל לפי רבה, שמר שבעצם מספיק מקום לאותיות קטנות, והסיבה היחידה שאנחנו צריכים דף קצת יותר גדול מזה, זה כי אי אפשר לכתוב על דף כל כך קטן, צריך שוליים להחזיק את הדף. אבל כאן הרי יש כבר שוליים, הרי הוא יכול להחזיק את כל האזור השחור, וממילא אני לא צריך שבאזור שנשאר לבן יהיה מקום לכתוב שתי אותיות קטנות עם רווח מסביב, מספיק לי שיהיה מקום לשתי אותיות קטנות וזהו, כי הרי אני יכול להחזיק את הדף בחלק השחור. אז למה משמע בברייתא שגם שם צריך שתי אותיות עם הרווח מסביב, ופחות מזה הוא יהיה פטור? זו הקושייה על רבה, ואומרת הגמרא, באמת קשיא, זה באמת קשה, ואומר הריטב"א, זה רק קשיא, זה לא טיובתא, כלומר לא דחינו את רבה לגמרי, כי סוף סוף אפשר לומר שלזה הברייתא התכוונה, שכשהיא אמרה שתי אותיות, התכוונה לשתי אותיות והפעם בלי הרווח, כי באמת כאן לא צריך. בכל אופן, עד כאן לגבי נייר. לסיכום, לפי המשנה צריך דף שמספיק לשתי אותיות גדולות של קשר של מוכסין, לפי הברייתא, לרב ששת היא אומרת אותו דבר, לרבה היא אומרת שתי אותיות קטנות עם הרווח שמסביב, שבדרך כלל זה יוצא אותו דבר, אלא אם כן, כמו שראינו בסוף, מדובר בחלק מנייר שיש עוד חלק ממנו שהוא שחור, ואז לא צריך את הרווח שמסביב, אלא לכאורה מספיק שתי אותיות קטנות. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, בשליש התחתון של עמוד ב', זה לגבי הקשר של מוכסין עצמו. כלומר, לא רק נייר שאפשר לעשות ממנו קשר של מוכסין, אלא נייר שכבר עשו אותו קשר של מוכסין. כלומר, כתבו עליו את שתי אותיות, ואומרת המשנה כצפוי שמי שמוציא אותו בשבת הוא חייב, כי כמובן זה נחשב דבר מספיק חשוב ואסור להוציא אותו. זה במשנה. עכשיו מוסיפה הברייתא, מה קורה אם כבר השתמשתי בקשר הזה? כלומר, עברתי את הגשר, הראתי למוכס את הקשר, ונכנסתי לעיר, והגיע שבת, והוצאתי מרשות לרשות. האם עדיין אני חייב? רבנן אומרים שלא, רב יהודה אומר שכן. במה המחלוקת? המחלוקת היא, האם אחרי שכבר הראתי את הקשר, עדיין מניחים שיש לי בו איזשהו שימוש, וממילו עדיין חשוב לי, ואסור להוציא אותו. לפי רבנן הוא כבר חסר חשיבות, כבר השתמשתי בו הרי, ולכן אני פטור, אבל לפי רב יהודה, עדיין יש לו משמעות, ולכן אני חייב. למה יש לו משמעות לרב יהודה? הסברים. הבאי אומר שגם אחרי שאני משתמש בו, עדיין יש פקחים שמסתובבים בעיר ובודקים שוב אנשים ומחזירים אותם אל המוכס אם צריך, ולכן אני שומר על זה לתר ביטחון. לרבנן מצב כזה הוא לא שכיח, ומקסימום זה יקרה, אני אחזור למוחס, והוא יגיד שבאמת שילמתי, לכן לדעתם זה לא חשוב, זה הסבר ראשון. הסבר שלישי זה של רב אשי, שאומנם בעיר הזאת כבר אין לי צורך בזה, אבל שבוע הבא אני כבר מגיע לעיר אחרת, ואני רוצה להראות לאיש בגשר שם שאני אדם רציני, ואני משלם את המחס כמו שצריך, לכן לפי רב יהודה אני שומר על זה, ולכן יש לזה עדיין חשיבות. והסבר שני זה קצת בכיוון אחר, וזה שאחרי שהלכתי לתחילת הגשר ושילמתי או קיבלתי את הפטור, עוד לא חציתי את הגשר, אלא הלכתי קודם כל למשרד של המוחס הראשי, והראיתי לו את האישור שקיבלתי, והוא נתן לי איזושהי סיסמה. והוא אמר לי, כשתחצה את הגשר, תגיד להם את הסיסמה, וזה יספיק לך. אתה בעצם לא צריך כבר את הקשר של מוחסין, אז לפי רבנן זה באמת מספיק, ולכן האישור בכתב נהיה חסר חשיבות, אבל לפי רב יהודה, אני לא מספיק סומך על זה, אני שומר את זה ליתר ביטחון, אולי הם לא ידעו את הסיסמה, אולי הם יתחילו להתווכח, לכן הפתק עדיין חשוב לי, ולכן עדיין חייבים עליו לפי רב יהודה. עד כאן לגבי קשר של מוחסין, זה היה הסעיף הרביעי. סעיף חמישי זה לגבי שטר חוב. כלומר, אדם שמוציא בשבת שטר חוב לרשות הרבים, האם הוא חייב או לא? לגבי זה אומרת הברייתא, אם מדובר לפני שפרו את השטר חוב, אז ודאי שהוא חייב, כי לשטר יש חשיבות, אז הוא מוציא דבר עם חשיבות, הוא חייב. אם מדובר אחרי שפרעו, אז מחלוקת. לרבנן פטור, כי כרגע לשטר כבר אין שום חשיבות, לרב יהודה עדיין חייב, כי לשטר עדיין יש חשיבות, זו המחלוקת. ועכשיו נראה ארבעה הסברים במה בדיוק מדובר כאן ובמה הם נחלקו, ונחלק את ההסברים לכמה קבוצות. שלושת ההסברים הראשונים שנראה, שזה של רב יוסף, רב והבאי, הם מבינים שמי שהוציא את השטר בשבת זה המלווה, והשאלה אם הוא חייב. לעומת זאת, ההסבר האחרון הוא של רב אשי, והוא מבין שהנושא כאן זה בכלל הלווה ולא המלווה. זו חלוקה אחת. חלוקה נוספת, גם בתוך שלושת ההסברים הראשונים, שמבינים שהנושא זה המלווה, נראה קודם כל את ההסברים של רב יוסף ורבה, שהם די הולכים עם הפשט של הברייתא, והם די דומים אחד לשני, ואחרי זה נראה את הבאי, שהוא אמנם אומר שמדובר במלווה, אבל הוא לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי. אז בואו נתחיל. לפי שני הסברים הראשונים, מה שאומרת הברייתא זה כך. אם מדובר בשטר שנמצא אצל מלווה, והלווה עוד לא שילם על החוב, אז ברור שלשטר הזה יש חשיבות גדולה, אם זה הולך לגבות את החוב, וממילא אם הוא מוציא את זה בשבת, ודאי שהוא חייב. לעומת זאת, אם מדובר בשטר שהלווה כבר שילם עליו, שני מסכימים שהסיפור הוא בערך כזה. יום אחד מסתובב הרחוב, שהסיפור הוא בערך כזה. יום שישי אחד מסתובב המלווה ברחוב, עושה סידורים, ופתאום הוא פוגש את הלווה, והלווה אומר לו, איזה יופי שפגשתי אותך, בדיוק יש לי סוף סוף כסף להחזיר את החוב, אני רוצה לשלם לך עכשיו. אז אומר לו המלווה, בשמחה, אבל אין לי עליי את השטר החוב, מה נעשה? וכאן הסיפור מתפצל לשניים, בין רב יוסף לרבה. לפי רב יוסף משמע, לא נורא, אני סומך עליך שאתה אדם אמין, עזוב, אני אשלם לך וזהו. זה לפי רב יוסף. לפי רב ולעומת זאת, הלווה באמת סומך עליו, אבל עדיין, ליתר ביטחון, הוא אומר לו, בסדר, אני אשלם לך עכשיו, אבל שבוע הבא תחזיר לי את השטר. והוא משלם לו, והם נפרדים לשלום, ומגיע השבת, ומשום מה, המלווה מוציא את השטר מרשות לרשות בשבת, וכאמור, לרבנן הוא פטור, לרב יהודה הוא חייב. למה? אז כאן ההסברים של רב יוסף ורבה קצת שונים. רב יוסף אומר, כיוון שהלווה לא צריך את השטר הזה בחזרה, הוא סומך על המלווה, המלווה יכול להשתמש בשטר, למשל, כמו שראינו מקודם, לצור על פיץ לו חיתו, כלומר להשתמש בזה בתור פקק או מכסה, וממילא יש לזה חשיבות, ולכן הוא חייב, זה רב יהודה. רבנן אומרים, מה פתאום? אסור למלווה לשמור על שטר פורוע בבית, רש"י אומר, כמו שכתוב, אל תשכן בו עליך עוולה, יכול להיות שיום אחד הוא יתפתה, או שהוא ישכח שזה פרוע, והוא יתבע את החוב עוד פעם, וממילא, כיוון שלמלווה אין מה לעשות עם זה, וכיוון שהלווה גם לא רוצה את זה, שמה זה יאבד ויחזור פתאום למלווה, הוא פשוט צריך לקרוא את זה. וממילא, כיוון שזה דבר שאין לו שימוש, אלא צריך לקרוא את זה, ממילא אומרים רבנן, אם הוא מוציא את זה לרשות הרבים, הוא פטור, כי זה דבר שאין לו שום שימוש ולא שומרים עליו. זה לפי הסבר של רב יוסף. לפי רבה, לעומת זאת, אמרנו שזה די דומה, רק שאצל רבה, הלווה אמר, בסדר, אני אתן לך את הכסף, אבל תחזיר לי את השטר. וממילא, רב יהודה אומר, כיוון שהמלווה חייב להחזיר את השטר, אז הוא חייב לשמור על השטר בינתיים, וממילא זה דבר חשוב, ולכן אם הוא מוציא את זה, הוא חייב. רבנן, לעומת זאת, אומרים, נכון שהלווה ביקש השטר בחזרה, אבל המלווה לא חייב להקשיב לו. במקום להחזיר ללווה את השטר, הוא גם יכול פשוט לכתוב לו שובר, כלומר קבלה שהוא קיבל את הכסף, וממילא הוא לא חייב לשמור על השטר, כי יכול לתת קבלה, ולכן לשטר הזה כבר אין חשיבות, ולכן אם הוא מוציא את זה, הוא פטור, זה רבנן. רב יהודה לעומת זאת סובר שהוא לא יכול לתת שובר, אלא הוא חייב להחזיר דווקא את השטר, ולכן זה כן חשוב, והוא חייב, זה ההסבר של רבה. ועד כאן שני הסברים של רב יוסף ורבה, שהנושא זה המלווה, והוא קיבל את הכסף, והשאלה היא אם עדיין יש משמעות לשטר. ההסבר השלישי, בגמרא אגב זה השני, זה של הבעיה, שהוא הולך בכיוון אחר לגמרי. לדעתו, כשהברייתא אומרת שבשטר שפרעו אותו יש את המחלוקת, הוא מבין שזה לא שאנחנו יודעים שפרעו אותו, אלא שהלווה טוען שהוא פרע אותו, ואילו המלווה טוען שהוא לא פרע אותו. עכשיו, מה עושים במקרה כזה? זקרונית, כל עוד השטר עדיין אצל המלווה, אז הלווה לא יכול סתם לומר שהוא פרע. הרי אם הוא פרע, הוא היה אמור לקבל או את השטר או שובר, אבל כאן יש עוד בעיה, וזה שכאן מדובר בשטר שהוא לא מקוים. כלומר, גם אם יש לי שטר שאתה חייב לי כסף, עדיין אתה יכול לטעון שהשטר הזה מזויף, ואז אני צריך להביא עדים בשביל להוכיח שהוא לא מזויף, זה נקרא קיום השטר. ואם אין לי עדים כאלו, נניח העדים המקוריים מתו, אף אחד לא מכיר אותם, אז הלך השטר והלך החוב. עכשיו, אם נחזור לסיפור שלנו, בא המלווה עם שטר ואומר, אתה חייב לי כסף. אומר הלווה, מה פתאום? שילמתי לך לפני שבוע, וכמו טמבל שמחתי עליך ולא ביקשתי חזרה את השטר. והם הולכים לבית דין ומתווכחים אם הוא פרה או לא, ואומרים הבית דין, רגע, 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 השטר הזה בכלל לא מקוים, לכאורה אין לו שום תוקף. אבל אומר המלווה, נכון, השטר לא מקוים, אבל הרי הלווה עצמו מודה שהשטר אמיתי, הוא רק טוען שהוא שילם לי, ואני אומר שהוא לא שילם לי. אבל אומר המלווה בחזרה, נכון, אני מודה שהשטר הזה אמיתי, אבל הרי כל התוקף של השטר זה בגלל שאתם מאמינים לי שהשטר אמיתי, כי הרי למלווה אין כרגע אפשרות לקיים את השטר בלעדיי. אז ממילא תאמינו לי גם כשאני אומר שפרעתי את השטר לפני שבוע, מה שנקרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, וזה בעצם מחלוקת כללית בשס, האם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו או לא, כלומר כשהלווה מודה שהשטר אמיתי, האם המלווה עדיין צריך לקיים את השטר, וזו בעצם המחלוקת אצלנו. רבנן אומרים שהמלווה צריך לקיים את השטר, וממילא כיוון שהוא לא יכול, אנחנו מאמינים ללווה, וממילא הלך החוב והלך השטר, וזה חסר משמעות, ולכן אם הוא הוציא את זה בשבת, הוא פטור. רבי יהודה לעומת זאת אומר שמאמינים למלווה, והוא לא צריך לקיים את השטר, השטר הזה תקף, יש לו משמעות, ולכן אם הוא הוציא את זה בשבת, הוא חייב. זה הסבר של הבעיה למחלוקת, ועד כאן שלושת הסברים הראשונים, שכולם הבינו שמישהו הוציא את השטר הזה בשבת, הוא המלווה. לשני הסברים הראשונים מדובר בשטר שאנחנו יודעים שהוא נפרע, והשאלה היא האם למלווה עדיין יש מה לעשות עם השטר. להסבר השלישי מדובר בשטר שיש ויכוח אם הוא נפרע, רבי יהודה אומר שמאמינים למלווה, וממילא יש לזה עדיין משמעות ולכן הוא חייב. ועכשיו נעבור להסבר הרביעי. ההסבר הרביעי זה של רבשי, והוא אומר שנושא כאן זה בכלל לא המלווה, אלא הלווה. כלומר, מדובר שבאמת כולם מסכימים שהלווה החזיר את החוב, והמלווה היה בסדר גמור והחזיר ללווה את השטר, וכל השאלה היא מאוד פשוטה. האם אחרי שכל הסיפור מאחורינו, עדיין יש ללווה מה לעשות עם השטר הזה? רבנן אומרים שלא, מה הוא יעשה עם זה? הפוך, עדיף לו להשמיד את זה, שלא בטעות יאבל את זה, וזה יחזור למלווה, והוא יתבע אותו עוד פעם. ממילא, אין לשטר הזה משמעות כרגע, ואם הוא מוציא את זה, הוא פטור. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, לא נכון. גם אחרי כל הסיפור, הלווה עדיין שומר על השטר, מסיבה דומה למה שרבש יאמר בקשר של מוחסין, וזה שיום אחד, אם הלווה הזה ירצה הלוואה ממישהו אחר, הוא ירצה להראות לו את השטר, שיראה שהוא אדם שפורע חובות, כמו שהיום בארצות הברית לכל אדם יש קרדיט סקור, מתחילים לעבוד על זה גם בארץ. זה אותו רעיון, ממילא לשטר הזה יש משמעות ללווה, ואם הוא הוציא אותו בשבת, הוא חייב. עד כאן הסבר של רבשי, ועד כאן ארבעת ההסברים למחלוקת האם מי שמוציא שטר חוב אחרי שפרעו חייב או לא. זה היה הסעיף החמישי בחלק השני של השיעור, והגענו לשורה השביעית בעינתת עמוד א', שיעור ארוך, נעצור כאן, נחזור למה שראינו. בחלק הראשון עסקנו בעיקר בשיעור צעת מים, וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נתנו כלל, שאם יש למשהו שני שימושים, אז אם אחד שכיח ואחד לא, הולכים לפי השכיח. אם שניהם שכיחים, הולכים לפי החמור. בסעיף השני אמרנו שהשיעור של מים זה כדי להכין עם זה קילור, ועל זה הקשנו, הרי השימוש של שתייה הוא שכיח, והשימוש של מים בקילור הוא לא שכיח, ולכן לכאורה היינו צריכים להקל וללכת לפי שתייה, שזה רביעית, ולזה ענינו, לא נכון. גם השימוש בקילור הוא שכיח, לפי הבעיה בגליל, לפי רב ולכולם. זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה שבשאר משקות הולכים לפי רביעית, למשל בדם, אבל יש שני דמים ספציפיים יוצאי דופן, ששם השיעור הוא קטן יותר, כי עושים בהם רפואה לעיניים. בסעיף הרביעי ראינו מחלוקת רבי שמעון וחכמים לגבי מוציאיהם ומצניעיהם, שרבי שמעון מקל ואומר שכל השיעורים הקטנים שהזכרנו זה רק למי שמצניע בבית כזו כמות קטנה בפועל, אבל מי שלא, אז השיעור שלו זה רביעית. חכמים מחמירים ואומרים, לא נכון, השיעורים שהזכרנו זה גם לסתם אנשים, ואילו מי שמצניע, השיעור שלו זה בכל שהוא, לפי מה שהוא מצניע. זה שלב ראשון. בשלב השלישי ראינו שרבי שמעון בן אלעזר מחמיר עוד יותר מחכמים, ושלא רק מי שמצניע בפועל השיעור שלו אפילו בכל שהוא, אלא גם אם מישהו אחר הוציא את מה שאני הצנעתי, אז גם השיעור שלו עכשיו הוא בכלשהו. זה שלב שני. שלב שלישי, ראינו שלפי הניסוח של חכמים בברייתא, זה בעצם החומרה של רבי שמעון בן אלעזר. ושלב רביעי, מי שופכים, כלומר מים שרוחים, השיעור זה רביעית, כי אפשר לגבל בזה טיט, וזה בניגוד לטיט שהוא כבר מוכן, כלומר כבר הרבבו אותו עם מים, שאז השיעור שלו הוא אפילו קטן מרביעית, כי אפשר לסתום בזה את החור שבתנור של הצורפים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד רשימה של שיעורי הוצאה, חילקנו לחמישה סעיפים. סעיף ראשון, חבל, זה כדי לעשות ידית לקופה. גמי, זה גם יותר קטן, לעשות ידית לנפה וכברה. סעיף שני, זה ברייטה לגבי הוצין. סעיף רבה ומוכין, ראינו את השיעורים שלהם. בסעיף השלישי דיברנו על נייר, שזה כדי לכתוב עליו קשר של מוכסין, שזה שתי אותיות גדולות. הקשנו מברייטה שמשמע שזה שתי אותיות קטנות, וענינו, או שהכוונה היא גם שם לגדולות, או שבאמת הכוונה לקטנות, אבל עם הרווח שמסביב, זה יוצא בעצם אותו גודל של קשר של מוכסין, אבל על הסבר השני הזה הקשנו ונשארנו בקשיה. סעיף רביעי, מי שמוציא קשר של מוכסין, הוא חייב, אם הוא כבר הראה אותו למוכס, רבנן פותרים ורבי יהודה מחייב, כי לדעתו עדיין יש לו שימוש. איזה שימוש? אביי אומר להראות לפקחים, רבי אשי אומר בשביל להראות אחרי זה באיזשהו גשר אחר, שהוא אדם אמין, שמשלם מכס, רב אומר שכאן מדובר, שהוא בעצם קיבל כאן סיסמה, והוא לא באמת צריך את הפתק, אבל רבי יהודה אומר עדיין הוא חושש והוא שומר על הפתק, ולכן חייב, זה היה סעיף רביעי. סעיף חמישי, אדם שמוציא שטר חוב, כתוב בברייתא לפני שפרו חייב, כי זה עדיין חשוב, אחרי שפרו רבנן פותרים ורבי יהודה שוב מחייב, וראינו ארבעה הסברים למה רבי יהודה חושב שזה עדיין חשוב ומחייב. שני הסברים הראשונים מדובר שלווה פרה את החוב, ורבי יהודה אומר שהמלווה עדיין שומר על השטר אצלו, לרבי יוסף סתם בשביל הצור על פי צלוחיתו, לרבה כי הוא חייב להחזיר את השטר ללווה, כי הוא לא יכול להחזיר במקומו שובר, ולכן הוא חייב. ההסבר השלישי זה הבא, יש לדעתו הכסף לא בוודאות נפרע, אלא זה בדיוק הוויכוח ביניהם, אז מצד אחד למלווה יש שטר, ומצד שני הוא לא מקוים, והיחיד שמקיים אותו זה הלווה, בזה שהוא אומר שזה נכון שזה שטר אמיתי, אבל תאמינו לי שפרעתי, אז רבנן מאמינים ללווה, וממילא השטר הלך, ולכן מי שמוציא אותו פטור, רבי יהודה מאמין למלווה, ולכן השטר עדיין תקף, ואם הוא מוציא אותו בשבת, הוא חייב, והסבר רביעי ואחרון אומר רבשי, באמת השטר כבר נפרע, והמלווה החזיר את השטר ללווה, ומי שהוציא אותו בשבת, זה לא המלווה, אלא הלווה. רבנן אומרים ללווה כבר אין מה לעשות עם שטר כזה, ולכן הוא חסר משמעות והוא פטור. רבי יהודה לעומת זאת, לפי רב אשי, אומר שהלווה שומר על השטר בשביל בעתיד להראות שהוא אדם אמין שמשלם הלוואות, ולכן אם הוא מוציא את זה בשבת, הוא חייב כל טוב.